לבקר פה כבר פעם שנייה. אחד הנושאים היותר מפורסמים שזכו לכתיבה, פרשנות, אומנות, ציור בדרך הטבע, זה כמובן נושא של ארבעה בנים. יש בו הרבה צבעים, נושא חינוכי, מדרגה ראשונה, נושא שיש בו צדדים אנושיים, כמובן מאוד מעניינים, ובדרך הטבע זכה להרבה מאוד פרשנות. למרות שלכאורה על פניו, כשמסתכלים על זה מבחינה, נגדיר את זה, הלכתית קרה, לא רק הלכתית אלא תפיסתית, יש משהו במדרש הזה שאתה שואל את עצמך מדוע הוא זכה לכזה מעמד בתוך אגדה של פסח. הרי זה מדובר בסופו של דבר במדרש לכאורה כמדרשים האחרים, מדוע יוחס לו כזו משמעות ועוסקים בו כל כך הרבה, כמו אני גם אני בא ומתפרנס ממנו. אני אנסה לענות על השאלה הזאת, אני חושב שזה עולה מתוך הפרשנות של הסוגיה הזאת. אז מה באמת המקור לעניין הזה? מדוע, מאיפה זה בכלל נולד, הצורך הזה להתייחסות לבנים השונים, לילדים השונים? אז אני רוצה ברשותכם ללכת אל המקום שיהודי פותח בו כשהוא עוסק בסוגיה, וכמובן למקורות הבסיסיים ביותר, הולך למשנה, הולך לתלמוד, הולך לגמרא, מסכת פסחים, אצלכם זה מקום מספר 10, למטה בצד ימין, משנה, מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? לא קורא את כל השאלות של מה נשתנה, שזה כמובן גם בזה ניתן לעשות בהרחבה. ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. מתחיל בגנות ומסיים בשלח, ודורש מהרמי עובד אבי, עד שיגמור כל הפרשה כולה. זאת אומרת, לכאורה כבר המשנה יוצרת את ההנחיה הזאת, קובעת ושמים את ההנחיה ההלכתית הזאת, שאתה לא יכול סתם ככה לספר את יציאת מצרים, אתה לא יכול סתם ככה לדבר ולהזכיר את יציאת מצרים, אלא יש לפניך חובה להתייחס לאדם שאתה עומד מולו, לילד שעומד מולו בכלל, בעצם העובדה שאתה חייב לספר לילד, חלק מן ההגדרה, חלק מן החובה, הוא מן הסתם כבר לפנינו, הוא לא סתם מדרש צבעוני, מדרש יפה, מדרש בעל משמעות, אלא חובה הלכתית בסיסית. זאת אומרת, אנחנו שואלים, מהי הדרך לצאת ידי חובת המצווה מהתורה של אגדה, של סיפור יציאת מצרים? ובכן, הדרך היא באמת לספר את יציאת מצרים למישהו שני, למישהו אחר, ולהתאים את עצמך לרמה שלו, ולידע שלו, וליכולת שלו. ואז זה ממש הופך להיות לחובה, להגדרה בסיסית של המצווה. הרבה רבו אחרונים בעיסוק בשאלה, מה בין חובת יציאת מצרים בליל הסדר, ובין חובת הזכרת יציאת מצרים היומיומית, שמופיעה במשנה בברכות, וגם היא נלמדת מפסוקים הקשורים לפסח, למה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. אז מה באמת ההבחנה? ויש הרבה מאוד פירושים, אבל חלק גדול מן הפירושים באמת מתמקדים באופן, בדרך שבה יש לספר את יציאת מצרים בליל הסדר בניגוד לכל השנה. כל השנה זה בינך לבין עצמך, זה איזושהי חובה בהגדרה שהיא כנראה כללית, ללא תלוית אינטלקט, לא תלוית מצב נפשי או רוחני או אינטלקטואלי, אלא אתה צריך להזכיר את יציאת מצרים באופן מסוים. ובליל הסדר יש פה משהו שהוא הרבה יותר, הייתי אומר, תלוי מצב של השואל, של העונה, עונה אולי פחות, והמקום שבו הוא נמצא. וזו חובה שבאמת עולה מתוך המשטר, אם כן אנחנו מבינים למה העיסוק הזה, הקצת דקדקני, איזה בדיוק ילד אתה, אם אתה כזה או אחר, זה בעצם מילוי החובה הזו, שמופיע כבר במשנה. לא רק במשנה, אחר כך בברייתא שמופיעה מיד אחר כך בגמרא בהמשך המקור הזה, תנו רבנן, חכם בנו שואלו, ואם אינו חכם אשתו שואלתו, ואם לאו הוא שואל עצמו, ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות הפסח שואלים זה לזה, אם כן גם המקור התנאי המופיע בהמשך בגמרא, בהחלט דן במצבים השונים האינטלקטואליים של האנשים לפי היכולת שלהם, ושוב, זה מחזק את הכיוון, זה מחזק את הכיוון שאמרנו להם, ומכאן כבר, אנחנו כבר מבינים את הצורך בעיסוק בשאלה הזאת. אבל איפה היא נולדה? איפה נולדה ההבחנה הזאת, כל כך דיכוטומית, כל כך יפה, כל כך מסודרת לרמות שונות? כן, באופן בסיסי, לכאורה, באמת המשנה, ועוד נחזור לזה בסוף השיעור, עוסקת פה בשתי שאלות בסיסיות, או שאתה יודע, או שאתה לא יודע, נתאים את עצמך, נתאים, כן, אני שוב חוזר למשנה, ולפי דעתו של בן אביו ולמדו, אז אנחנו מבינים שצריך להתאים את עצמך לידע. יכול להיות 10 רמות, יכול להיות לפי כיתות, יכול להיות לפי כל מיני השתייכויות זה יכול להיות, ויכול להיות שזה נחלק לשניים, אם אתה יודע או אתה לא יודע. מאיפה נולדה ההבחנה הכל כך מרובדת הזאת, כל כך דיכוטומית לארבעה בנים, ארבעה סוגי ילדים? במשנה זה בוודאי לא קיים וגם לא בבבלי. מאיפה זה הגיע לאגדת הפסח? ובכן, אני חושב שהדברים ידועים יחסית. התשובה לכך היא מדרש שנמצא מעל המקור שלפנינו. אנחנו ננתח אותו גם קצת בהמשך. המדרש, מקום מספר 8, אתם רואים, 7 זה הנוסח המוכר לכם, נוסח האגדה, שבאמת מדבר על ארבעה בנים, אבל המקור לאגדה, כי הרי כשאנחנו שואלים על האגדה, ממתי, מי כתב אותה, ממתי בדיוק, אז כמובן שהשאלה היא לאיזה חלק של האגדה מתכוונים, כי האגדה היא לא, אולי כמו בדומה קצת לסידור התפילה שלנו, היא לא נכתבה בשנה אחת, או אפילו לא בתקופה אחת, אלא יש בה רבדים מתקופות שונות, החל מתקופות קדומות, שכנראה גם מזמן הבית, ודאי אחרי החורבן, ועוד כהנה וכהנה בתקופת התנאים והמוראים, וכנראה גם תקופות שאחרי, עד תקופת הגאונים. אז ממתי אותו נוסח של ארבעה בנים שמופיע באגדה? קשה לומר כשמדובר באגדה, כי האגדה היא בנויה, לכאורה היא נראית לפנינו כמקשה אחת, והיא לא מזוהה, לפחות לא פה, בדברי מי שכתב את המדרש המסוים הזה. אבל הואיל ואנחנו מכירים אותו, והמדרש הזה, וההתייחסות הזאת מופיעה, במקור אחר, אז אנחנו בהחלט יכולים לשים את האצבע במקום מספר 8, במחילתא דרבי ישמעאל. מחילתא הוא מדרש הלכה, מדרש תנאים על ספר שמות, ובמחילתא דרבי ישמעאל יש לנו את הנוסח הזה של כנגד, לא כתוב פה כנגד ארבעה בנים, אבל יש לנו ארבעה בנים שהם מתייחסים אליהם בנושא, בהתייחסות של סיפור יציאת מצרים. מניין לקחה את זה המחילתא? על מה מבוססת המחילתא? על מה ביססה דברי המחילתא כשהיא בונה את ההגדרה הזאת לארבעה בנים? נדמה לי שגם זו תשובה, אולי אפילו עוד יותר ידועה מן השאלה הקודמת. תהפכו בבקשה את הדף. התשובה לזה היא מאוד מאוד פשוטה. היא ודאית, אפשר לומר. היא ודאית מכיוון שניתן ממש לזהות בין אותם חלקים במחילתא ובאגדה שמזהים את הילד עם ההקשר שהוא מופיע בתורה. קרי, כלומר, יש ארבע פעמים בתורה שיש חובת התייחסות לילדים בזיקה לסיפור יציאת מצרים. שלושה מהם מופיעים בספר שמות, אתם רואים מקום מספר 1, 2 ו-3, שמות י"ב, שמות י"ג, שמות י"ג בפרשה, שתי פרשות, פרשיות התפילין, ופעם אחת בספר דברים מקור מספר 4. עכשיו, בכל אחד מהם ישנה התייחסות לבנים שקשורה לסיפור יציאת מצרים, לאו דווקא בזיקה לפסח. כי באמת במקור מספר 1, אז אנחנו רואים בפסוק כ"ו, והיה כי יאמרו עליכם נכי מה העבודה הזאת לכם, וזה ודאי מתייחס, לפי אנחנו יודעים מן התשובה, לקורבן הפסח, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, אז זה ממש סיפור פסח, סיפור יציאת מצרים, בזיקה לקורבן הפסח. מקור מספר 2 לא קשור באופן מובהק דווקא לחגיגות הפסח, או להתייחסות של הפסח, הוא מדבר פה על מצוות פטר חמור. אז השאלה לפחות לא נשאלה מתוך זיקה ליל הסדר, לפסח, לקורבן הפסח. אבל התשובה בכל זקי הדוקיינו השם מצרים, מבית הבדים, היא ודאי נכנסה את זה לתוך הקונטקסט שלנו. 3, שוב, אנחנו חוזרים ממש לפסח, אנחנו מדברים על מצוות הפסח, הפעם על חגיגת השבעה ימים ואכילת המצות, ובפסוק ח' והגעת לבנך ביום ההוא, לאמור בעבור זה, עשה השם לי בצאתי ממצרים, וזה מתייחס למצוות שנזכרו לפניכם. שוב, בספר דברים, אין קשר דווקא לפסח, וזה עולה בהקשר רחב מאוד של יהודי שמגיע לארץ ושואל את אביו, ואז מקבל תשובה, ואז מה זה קשור אלינו? שוב, התשובה ברור שמכניסה את זה לתוך הקונטקסט שלנו, מכיוון שהתשובה היא עבדים היינו לפרעה במצרים. אז אם אני מסכם, מדוע סביר, או מדוע ברור שהברייתא הזאת נוצרה מתוך ארבעת האזכורים הללו, כי יש פה ארבעה אזכורים להתייחסות לבנים, לתשובה לבנים, ובכל הארבע התשובה היא קשורה בצורה כזאת או אחרת ליציאת מצרים. השאלות, שתיים מהן, קשורות באופן ישיר לעבודות של פסח, קורבן פסח, או לחובת אכילת מצה, ושתיים מהן נאמרות באופן כללי, אבל ודאי שההקשר הרחב של יציאת מצרים קושר את זה לכאן. אבל טוב, נו, אין פה באמת ארבעה בנים. יש פה, והגעת לבנך, זה אותו בן, זה הבן שלנו. זה הבן שלנו, שכשאנחנו מגיעים איתו לארץ, איפה נולד באמת ארבעת הבנים? אז ניתן לומר, היה כמובן שאלה, איזו תשובה כזאת שפותרת את זה בהינף יד, ואומרת, טוב, זה מדרש, מה אתה רוצה? זה לא באמת ארבעה בנים, אבל כשדרכם הציורית, הקונקרטית של חז"ל, יש לחז"ל קונקרטיזציה, שכשרואים משהו שהוא חוזר על עצמו יותר מפעם אחת, אז לא נהפוך אותו למשהו שהוא אותו דבר, כל דבר צריך ללמוד ממנו משהו. אז אם יש התייחסות לבנים שהם בנים ארבע פעמים, אז זה לא אותו בן, זה יהיה בנים שונים. זו לכאורה אפשרות אחת. אבל האמת היא שהתשובה היא באמת, אני חושב, קרובה לפשוטו של מקרא, מכיוון שאם אתה מסתכל על ההתייחסות הללו לילדים, אני חושב שמפשוטו של מקרא עולה תחושה עמוקה שבאמת זה לא אותו דבר. זאת אומרת, יש פה איזשהו מין תגובה אחרת, התייחסות אחרת, שהיא מכותבת לשואל. והיא מתייחסת באמת באופן אחר לסיטואציות שונות ולמצבים שונים. זה לא איזה מין תשובה לקונית, אוטומטית, ממוחשבת, של יש לנו תקנון מה עונים לילדים כשהם שואלים שאלות. וזה באמת, הייתי אומר, מדרש שקרוב לפשוטו שמקרא במובן הזה, או אולי אפילו לחובה המנוסחת במשנה, תשמע, אי אפשר להתייחס לילדים באופן חד-מימדי. לא כל הילדים שלנו הם אותו דבר, המצבים שלהם לא אותו דבר. ובהחלט, יכול להיות שפשוטו שמקרא מדברים פה באופן כללי על הבן של עם ישראל, בנך, הכוונה היא פה, כמו שהרבה פעמים בספר דברים, לא רק בספר דברים, זה קולקטיב, הילדים. אבל עדיין התחושה שאתה מתקבל מארבעת האזכורים הללו בתורה, אני יודעתי, היא שבאמת יש פה התייחסות שהיא מגוונת, שהיא מתייחסת למצב שהיא שונה, שהיא לא אותו דבר, וכמדומני שבדבר הזה יש בהחלט יסוד א', לחובה הבסיסית של סיפור יציאת מצרים לא מספרים סתם כך, אלא מתייחסים למציאות הזאת באופן מורכב, באופן מחושב, באופן שמתייחס לאדם שאתה עומד מולו, לילד שעומד מולך, וזה באמת מה שמופיע במשנה. ואני רוצה לומר שיש פה איזשהו קו שעובר מן התורה בהתייחסות לסיפור יציאת מצרים, עובר למשנה, ובסופו של דבר מוצא את ידו, מוצא את עצמו גם במחילתא ובאגדה. הוא זה שבסופו של דבר מהווה את הבסיס למדרש הזה. עכשיו, חז"ל, עד כמה שניתן לחלק להם ציונים, עשו פה עבודה מאוד מעניינת מבחינת יצירת החלוקה לארבעת הילדים. זאת אומרת, כשמסתכלים על נוסח ההגדה, מסתכלים על ארבעת הילדים שנזכרים פה, רגע, אולי עוד הערה אחת מקדימה, למה אני כל כך בטוח שזה המקור לארבעת הבנים? פשוט מאוד, מכיוון שהשאלות של ארבעת הבנים הללו, הן השאלות שנשאלות על ידי ארבעת הבנים במחילתא, ובנוסח בהגדה שלפנינו, וגם במובן נוסח גם בירושלים. זאת אומרת, ברור שכשאתה שואל את עצמך איך נוצר הקשר בין פסוקים, ארבעת הפסוקים הללו שמפוזרים. ובין המדרש, זה ברור, אתה רואה שהשאלות קיימות. עכשיו, זה גם הבסיס למדרש, ככה המדרש נוצר. למה אני מתכוון? שאתה מנסה להשוות בין הפסוקים בתורה, ובין התוצר המוגמר שאתה מקבל במדרש, במחילתא, וגם בנוסח של ההגדה, אתה מגלה מהר מאוד שהתשובות לא קיימות כאילו. למעט תשובה אחת, תשובה נפרט אחר כך. בגדול התשובות לא קיימות, התשובות לא נשארו לכאורה. התשובות בתורה, אני מתכוון, תסתכלו שוב, 1, 2, 3, 4, השאלה נמצאת במרכז, במקום בולד, והתשובות הן, פסוק כ"ז, ואמרתם זבח פסח גולה השם אשר פסח על בתי בני ישראל, ואחר כך ואמרת אליו, וחוזק יד הוציאנו השם ממצרים לבית עבדים, זאת תשובה שנשארת, ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, אני אומר לכאורה, זה גם כתשובה שלא נשארת, לכאורה. היא לא נמצאת בתוך המחילתא, היא לא נמצאת בתוך נוסח ההגדה. זאת אומרת שאת התשובות שעונים לילדים, התשובות הללו התפזרו להם, נשאל את עצמנו למה. מה שנשאר מוצק בפסוקים ונשאר במחילתא ובהגדה, זה השאלות ממש באופן הוקשה, ולכן יורשה לומר, סביר להניח, שזה הבסיס למדרש. זאת אומרת, איך חז"ל פעלו פה? חז"ל קוראו את הפסוקים, זיהו פה נימה ייחודית בשאלות, דרך השאלות הם הגדירו איזה ילד מדובר פה, וזה אני חושב גם כן יחסית מוכר. אז אנחנו מסתכלים, תסתכלו על הפסוקים, אנחנו מסתכלים במקום מספר 1, בואו נתחיל כמובן מהילד הכי קל, הילד הכי קל זה שלא יודע לשאול. כמובן מקום מספר 3, פסוק ח', והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, הילד היחידי שאין לו תשובה כאילו, אבל יש לו תשובה, זה הדבר היחידי שיש. אין שאלה, יש התשובה והאגדה חד הם. וזה באמת, זה נשאר כמות שהוא, זאת אומרת זו התשובה, זו האגדה שאומרים לשאינו יודע לשאול, זה הילד היחידי שלא פותח בשאלה, אלא אתה פונה אליו בהגדה. נלך אל הימיני לו, במקום מספר 2, ספר שמות פרק י"ג, פסוק י"ד, והיה כי שלחה בנך מחר לאמור, מה זאת? מין שאלה סתמית, קצרה, חסרת פשר, איננה מורכבת, איננה מעלה מורכבות, אלא רק תמיהה, אולי ילדותית משהו, כמו של ילד שאומר מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, וזה מאוד חזק נראה. וכמובן שלפנינו הילד התם, כפי שמופיע בהגדה, או הטיפש, כפי שמופיע בירושלמי, וכפי שמופיע גם בכתבי יד במחילתא, לא בנוסח שלפניכם, אבל ברוב, בכתבי היד של המחילתא, כמו בירושלמי, הוא נקרא טיפש, וככל הנראה עבר טרנספורמציה להגדה, לא יפה, אף אחד, אנחנו אפילו לא מעלים בדעתם, כנראה שאפילו ילד רשע, עוד אפשר למצוא שיקרא, אבל ילד טיפש שיקרא, זה כבר, אנחנו לא עושים, לכן יש פה איזשהו עידון, הפכו אותו לילד תם, למרות שבאמת במקורות, לכאורה הפשוטי, כנראה שהוא, אין לו הגדרה אחרת מאשר טיפש, אנחנו עוד נחזור לעניין הזה. אז שוב, השאלה נשארה בנוסחה, גם במחילתא, גם בהגדה, כי היא שאלה מצוינת, היא באמת שאלה שמבטאת אל נכון את ההבחנה בין, את ההגדרה של הילד הזה. אנחנו עוברים אל השניים היותר אהובים לדבר עליהם, בגלל המתח, לכאורה, ביניהם, זה השני הקצוות, זה מקום מספר 1, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם, שאנחנו יודעים שזה הרשע, מול החכם שמופיע בספר דברים, פסוק כ', מקום מספר 4, כי שלחה בנך מחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. כאן לכאורה קצת יותר קשה להסביר מניין חז"ל בנו את ההגדרה הזאת של הילד. אנחנו מכירים את הדבר היותר פשוט שעולה מתוך ההגדה, שמתמקד באיזו מילה שאנחנו מדברים על הרשע, כמובן המילה לכם. המילה לכם היא נדרשת בהגדה, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, וכולי, וכולכם ודאי מכירים את השאלה, אני בטוח שזה נדרש כמעט בכל בית, אבל מה אתם רוצים? הרי גם החכם אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? וודאי תשובות רבות נמצאות בידיכם, כמובן, אני מניח שאולי גם את זה אתם יודעים, שכנראה שבמחילתא ובירושלמי חשו בעניין הזה, ותשימו לב לחכם, חכם מה הוא אומר, מקום מספר 8, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אותנו, אף אתה פתח לו בברכות הפסח. וכן בירושלמי, בן חכם מה הוא אומר, מקום מספר 9, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אותנו, אף אתה אמור לא. נוסח ההגדה מעניין, שימר את הנוסח המקורי בפסוק. מה עושה פה, מה עושים פה מדרשים? הם לוקחים פה פסוק ומשנים אותו כדי שזה ייראה יותר טוב, כדי שזה יפתור את הקושי שיש לנו עם הסתירה מול הרשע. שאלה מעניינת. או שהם נותנים פה איזושהי פרשנות בתוך הבנה, בתוך תובנה, או אולי אפילו שהם רואים בזה איזשהו סוג של ציטוט. שכשהוא אומר אתכם, הוא בעצם מתכוון לאותנו, אבל בכל אופן זו פרשנות, כל אחד יכול להציע פרשנות בשל עצמו, איך להתגבר על השאלה הזאת. בכל אופן, נדמה שההבחנה בין הרשע לחכם היא יותר מהותית. קודם כל, אני חושב שצריך לומר פה את הפירוש המאוד מאוד מאוד יפה של בעל עקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, נחמה ליבוביץ' הביאה אותו בדבריה, אני חושב שהוא ידוע, מפורסם. שימו לב, בנו הרשע, מקום מספר 1, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? זה הילד שאיננו שואל. זה הילד שאומר. והיה כי יאמרו עליכם בניכם. הילד הזה לא שואל, הוא אומר, זו אמירה, זו התרסה, זה קינטור. וזה ודאי שונה מן השאלה שמופיעה בספר דברים, כי שלך ובכך מחר למור, מה ידעות בחוקים והמשפטים. זה ילד ש... רוצה להיפטר מעליו, רוצה אולי לקבל תשומת לב, רוצה אולי ליצור מבוכה במציאות הזאת של ליל הסדר, והתשובה הזאת נראית מאוד, ההבחנה הזאת נראית מאוד מאוד חזקה. אבל אני חושב שיש פה משהו נוסף, אני חושב שהוא אפילו די טריוויאלי, כי באמת שתי השאלות הללו מתחילות במילה מה, אבל זה מה אחר לגמרי. תסכימו איתי, אני מקווה, אני חושב, שיש הבדל בין מה העדות והחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. אני לא נכנס עכשיו לשאלה של אתכם או אותנו, אלא השאלה מה זו שאלה של מבקשת תשובה אינפורמטיבית, של אינפורמציה. הוא רוצה לדעת עדות, חוקים ומשפטים. אדם שמעוניין לקבל אינפורמציה, אני לא יודע אם הוא בכך חכם, אבל הוא ודאי רוצה להיות חכם. זאת אומרת, אנחנו באמת מדברים פה על מישהו שרוצה לספוג ידע, וזה באמת מבחינתנו הבן האולטימטיבי. בעוד שהמה שנשמע מפיו של מי שקוראים לו אחר כך רשע, זה נראה לי מה אחר. כי כשאומרים מה העבודה הזאת לכם, נכון שאפשר, ודאי מן התשובה, לזהות בזה, ולכן זה קצת נדרש. ניתן לזהות בזה איזשהו, תסבירו לי מה קורה פה, מה זה בדיוק העבודה, מהו פשרה של עבודת הפסח. שוב, אנחנו מסתכלים בפשוטו שמקרא ומבודדים את הדיון בארבעה בנים. אבל חז"ל, שבסופו של דבר כן יצרו פה דרשנות, כן פרשו באופן דרשני, הם זיהו פה את הנימה האחרת, את הנימה האחרת שיש פה בשאלה. אולי בודדו אותה אפילו מן התשובה שלה, כי התשובה לא מופיעה. אז כשהם אומרים, מה העבודה הזאת לכם, יש פה תחושה, שוב, כשאתה מבודד את זה מהקונטקסט, יש פה תחושה שזה מה אחר. זה לא מה שתגידו לי ותעמיסו על הידע, אלא מה זה? מה אתם עושים? מה זה, אם הייתי מנסח את זה בשפה שלנו, מה זה הדבר הפרימיטיבי הזה? יש פה התרסה, שוב, שמחברים אליה בפרשנות שהיא בסך הכל דרשנית, אבל היא באמת מזהה במשפט הזה כשלעצמו נימות אחרות מאשר אלו שעולות בידי, שעולות על ידי החכם. אני מסכם. יש פה מדרש, מדרש שנוצר באופן מוצק מאוד על סמך ארבע רגידים, ארבע שאלות של ילדים בנושא שהתשובה עליהם היא סיפור יציאת מצרים. והחלק המוצק של המדרש הזה הוא באמת אותם חלקים שנשארו בפני הפסוקים, וזה ה... ארבעת הילדים עם השאלות וההתייחסויות הספציפיות הנקודתיות שלהם. זה החלק עבר אלינו, שנמצא במדרש, והוא כנראה הבשר של המדרש, והתשובות הן כנראה בגלל בוא נניח את זה כך, חוסר היכולת שלהם לענות באופן מובהק על ההיגד הדרשני שמבחין בין הילדים השונים, נשמט, ככה אני אומר לכאורה, ולא הגיע אלינו להגדה של פסח או למחילתא או להיגדים אחרים. וזה, כך נוצר מדרש שבאמת בא לענות על, לפי דעתו של בן, ושוב, עם איזושהי נימה שיוצאת מתוך הפסוקים, שבאמת מתייחסת לילדים באופן שהוא קצת יותר מורכב. ברשותכם, נהפוך את הדף, כי זה באמת הזמן, אחרי שהבנו איך נוצר המדרש הזה, לנסות להבין קצת אולי מה קרה לו, מה התרחש, כי יש לנו שלושה נוסחים. הנוסח 7 הוא נוסח האגדה, נוסח 8 נוסח המחילתא, ונוסח התשיעי הוא נוסח התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי סביב אותה משנה, וזה מעניין, זאת אומרת, אין לנו את זה בבבלי. כמו שאמרתי בתחילת השיעור, בבבלי אין לנו התייחסות לארבעה בנים, ירושלמי כן, ואנחנו קצת נדבר על ההבדלים ביניהם. אולי לפני כן, יכול להיות שאפשר לפתוח בזה את השיעור, אבל זו שאלה שיש לה מקום בכל שלב שלו. זה באמת, ההבחנה הזאת של ארבעה בנים היא באמת, כאמור, מתקבלת מתוך מה שאמרנו, אבל יש בה משהו לא כל כך ברור, וזו שוב שאלה מאוד מאוד ידועה. אנחנו מדברים על חכם, אנחנו מדברים על טעם, אנחנו מדברים על שאינו יודע לשאול, שאלה אם מי בדיוק עומד פה מול מי, אבל בכל זאת אנחנו מדברים פה על קטגוריות של שייכות להקשרים אינטלקטואליים. ופתאום יש לנו איזה מין רשע כזה שנכנס פנימה, שהקונטקסט שלו הוא בכלל לא זה שמופיע במשנה, היינו דעתו של בן, אלא הוא קונטקסט מוסרי, ערכי, חינוכי. והשאלה היא, האם באמת יש לנו רשות להתייחס על ארבעה בנים האלו כארבעה בנים שנמצאים על אותה סקאלה? האם, או שבאמת היא נכינה לי, זאת אומרת, מי אמר שזה צריך להיות על אותו הקשר? חלק מהילדים באמת באים, או אתה מתמודד איתם על בסיס של בסיס אינטלקטואלי, על היכולת שלהם, וחלק מהם מעלים, דווקא אין להם בעיה אינטלקטואלית, יש להם בעיה של חינוך, של מוסר וכו'. אלא שאז, כאמור, זה לא מתאים לפחות, מה שהמשנה לפחות דורשת, שאנחנו נתאים את האמירות שלנו בהתאם לדעת של השואל. לפחות מהבחינה הזאת זה לא מתאים. יש סיבה נוספת לומר שהרשע פה עושה לנו צרות, כנראה לא רק בחיים, אלא גם בהקשר שלנו, מכיוון ש... תסתכלו בבקשה במקום מספר 12. מקום מספר 12 זה גם כן מחילתא דרבי ישמעאל, אלא שהיא נמצאת פרשה אחת קודם לכן. על המילים בעבור זה עשה השם לי, למה נאמר? לפי שהוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? אלא זה בן רשע הוא, שהוציא את עצמו מן הכלל. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, אף אתה הוציאו מן הכלל, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לך, ולפי שהוצאת את עצמך מן הכלל, אם לא היית שם, לא היית נגעל. אנחנו רואים באופן ברור, שזה אותו בן רשע ואותה התייחסות אליו, כמו שמופיעה במחילתא הבאה בפרשה י"ח, וכפי שהתקבלה גם באמת בנוסח האגדה. אלא מה? מה הבעיה? או מה השאלה? איפה הילדים האחרים? מה קורה במחילתא דרבי ישמעאל? נותן פתאום איזושהי תשומת לב ייחודית לבן הרשע, ולא מזכירה את הבנים האחרים. ופתאום, פרשה אחת אחריכם, יש לנו ארבעה בנים, ובתוכם הרשע. ואז אתה שואל את עצמך, מה קורה כאן? ובייחוד אתה שואל את זה על רקע השאלה הקודמת שאליתי. הרי הרשע לא מתאים לילדים האחרים. ועל רקע זה הציע מי שהציע, גולדשמיט בהגדה שלו, אולי גם אחרים, שזה מדרש שנוצר באופן מדורג. זה לא מדרש שנולד ישר על ארבעה ילדים. קצת בניגוד אולי למה שהצגתי כל כך ניסיתי להציג באופן יפה כזה בהתייחסות לארבעת הבנים. אלא היה מדרש על בן רשע אחד, אולי היה מדרש גם אחר, ולאט לאט איבדו, אולי מדרש על שלושה ילדים שההקשר שלהם הוא אינטלקטואלי, עם מדרש אחר שעוסק ברשע שזה הקשר אחר לגמרי, ויצרו לנו ארבעה בנים. אז באמת זה לא ארבעה בנים, זה שלושה ואחד. אנחנו קיבלנו בסוף תוצר של ארבעה בנים. כמובן שזה מסוג השאלות שאנחנו לא יכולים לענות עליהן תשובה חד משמעית. אלא אם כן נאמר בסוף שמשהו מזה קצת נשאר. זאת אומרת, שוב אני רוצה להזכיר שבמשנה שלנו וגם בברייתא שאחריה אין התייחסות לרשע. לא מדברים על הרשע, שבמקום מספר 10. לא אומרים, ואם יש לו בן רשע שירביץ לו, יקה את שיניו או משהו כזה. לא, לא מתייחסים אליו. וכך גם לא בברייתא שאחריה. אז שוב, תשימו את זה אצלכם באיזושהי קופסה, כשנשאלת אותנו את השאלה, האם באמת צריך להתייחס לזה, האם באמת מבחינה תפיסתית, עד כמה שניתן לומר במקורות הראשוניים, בהגדרה של ליל הסדר, אני רוצה להזכיר לכם שהמשילתא לא נכתבה דווקא בזיקה לליל הסדר. זאת אומרת, נמצאת אומר ארבעה בנים. וזוס לך הגדה אומרת, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. נו, אז מה? האם זה אומר שצריך לעשות? בסדר, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. יש לו איזשהו מדרש. זאת אומרת, חובת ההתייחסות, תגדיר את זה לילד רשע, האם היא קיימת באמת? יש איזושהי חובה כזאת. אז אני אומר שיכול להיות שפה אפשר לצרף בין חשיבה שהיא בסך הכל חשיבה ספרותית היסטורית לגבי השאלה איך נוצר המדרש הזה ומה מקורו ואיך להתפתח, ובין השאלה ההלכתית שעולה מתוך המשנה והמקורות שאחריה, שאולי באמת הרשע הוא ככה איזשהו מין מישהו שהדביקו אותו לתוך ליל הסדר, אבל באמת הוא לא עומד, לא קשור לקריטריונים שעל פיהם נקבע אופן החובה להגיד את יציאת מצרים, שהיא תלוית אינטלקט ילד והיכולת שלו, ובכלל לא קשורה בהקשרים מוסריים כאלו ואחרים. אבל נניח כרגע לשאלה הזאת, ובואו ננסה עכשיו קצת לנתח את ההבדלים שעולים מתוך הנוסחים השונים של שמופיעים לפנינו. נוסח הרד"א, השילתא והירושלמי. אז די ברור, זה ניכר, שנוסח ההגדה שלפנינו קרוב לנוסח של המחילתא. מדרש ההלכה על ספר שמות, של בית מדרשו של רבי ישמעאל. אם כי המחילתא שאתם רואים לפניכם, היא מחילתא, אמרתי אותה מפרויקט השו"ת, היא מן הדפוס של הורוויץ. אבל בכתבי היד, כתבי יד רבים, יש כמה שינויים שאני אמנה כמה מהם, שקצת הופכים את זה לקצת יותר פחות יפה, או פחות כל כך תאום, כפי שאנחנו רואים לפנינו. למשל, במחילתא שלפנינו, מקום מספר 8, הסדר הוא חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול, אבל ברוב כתבי היד במחילתא, זה חכם, טיפש, שימו לב, לא תם, טיפש, רשע ושאינו יודע לשאול. זה הופך את זה קצת לפחות תואם, אבל בכל הדברים האחרים, נוסח ההגדה קרוב מאוד לנוסח המחילתא, וכנראה הוא שאוב משם, הוא לקוח משם. אז בואו נראה את הדברים. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא בנוסח ההגדה, זה לא חלק מן הברייתא הזאת. זה דרך של פתיחת דברי הגדה, מדרש, זה מופיע בכמה מדרשים, פתח אליהו ואחרים, וזה לא, גם רואים שבברייתא זה לא מופיע, זה לא חלק ממנו. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. הביטוי הזה כשלעצמו, שימו לב, לא מופיע במחילתא, כן נמצא בירושלמי, תני רבי חייא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. חכם האומר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, ואף אתה אמור לו כי הלכות הפסח הם מפטירים אחר הפסח אפיקומם. כאמור, התשובה מהתורה נשמטה, ופתאום תשובה הלכתית אחריה, שאני לא אומר לקוחה, אבל מצויה במשנה במקום מספר 11, כן, מקום מספר 1, בבלי, פסחים, קופיוטט, זו המשנה חד כמדומני בפרק עשירי. הם מסתירים אחר הפסח הפיקומה. זו המשנה הזאת. ואתה שואל את עצמך, במה זכתה המשנה, ואנחנו לא נבהר, לא ניכנס אליה עכשיו, אני מניח שאתם יודעים על מה מדובר פחות או יותר, במה זכתה המשנה הזאת דווקא להינתן כתשובה לחכם. וגולדשמיט מציע שכדי להבין את זה צריך להוסיף פה איזושהי מילה עד. זאת אומרת, אני מניח שתשובה מוכרת. מה?
שם הגרע.
שם הגרע?
כן.
אוקיי. אוקיי. זאת אומרת, לאף עתה הם לא כריחות הפסח, ולא סתם אחת מהם, אלא עד, הם מסתירים אחר הפסח הפיקומן, שזה כבר מן ההלכות שמסיימות, לא האחרונה דרך אגב, אבל שמסיימות את הרבה פסחים, ובעצם משמעות הדברים צריך ללמד הלכה. עכשיו דרך אגב, זה מעניין, כי תראו את מקום מספר 10, בברייתא שמופיעה בגמרא, אז כתוב, תנו רבנן חכם בנו שואלו, ובנו חכם אשתו שואלתו, ואם לא, הוא שואל לעצמו, ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות הפסח שואלים זה לזה. זאת אומרת, ברור שהדוסייה, שימו לב, אנחנו עכשיו אומרים הלכה, מה? הדו-שיח שצריך להתנהל בליל הסדר הוא דו-שיח הלכתי שקשור ללכות הפסח, ולא רק אגדי, ולא רק תורני, ראינו תורתי סיפור היציאה, אלא צריך לעסוק בהלכות, ודאי בשאלות. אנחנו רואים את זה גם עם המשתנה שמופיע במשנה, שזה הבסיס לכל הדיון. זאת אומרת, השאלות שאנחנו שואלים, או הילדים שואלים, שזה דיון בפני עצמו, הן שאלות הלכתיות. למה מטבילים? למה אוכלים? למה מסובים? וכיוצא בזה, ולכן העיסוק הוא הלכתי, וממילא התשובה שעונים לחכם היא תשובה הלכתית שסוקרת ומלמדת ומרחיבה את הלכות הפסח. כאן אולי המקום להשוות את התשובה הזאת לתשובה שמופיעה בירושלמי דווקא לטיפש. תסתכלו בבקשה במקום מספר 9. טיפש, מה הוא אומר, מה זאת? וזה כמובן השאלה שהכרנו אותה מן התורה. אף אתה למדו ללכות הפסח, שאין מסתירים אחר הפסח לפי קומון, שלא יהיה עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת. מה זה? מה זה? אנחנו, אין מסתירים אחר הפסח לפי קומון, שלא יהיה עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת. אז אני לא רוצה עכשיו, בפשטות שאנחנו מסבירים, אין מסתירים אחר הפסח הפיקומן, ובלי להיכנס עכשיו להתפתחות השפה ומה זה הפיקומן בדיוק, אנחנו יודעים שמשמעות הדברים, שאחרי המצה האחרונה, אני החלת לסובע, שהיא כנגד קורבן פסח, או כנגד המצה שאני החלת עם קורבן פסח, לא אוכלים יותר כלום. במנה האחרונה, וכו' וכו'. זה הפירוש המוכר לנו, והמעשי הלכתי שנוגע לנו, אולי גם בגלל שאנחנו לא אוכלים קורבן פסח. אבל, תסתכלו בבקשה במקום מספר 11, במקום שכבר הזכרנו אותו מקודם, בבבלי בפסחים. אז בגמרא שואלים, מה יפי קומן? אמר רב, שלא יעקרו מחבורה לחבורה. ושמואל אמר, כגון הורדילי לי וגוזלי אלי אבא. אז שמואל באמת נותן את התשובה המוכרת לנו, שהיא תשובה שקשורה לטיב המאכל שאסור לאכול. דברים טובים, דברים מנה אחרונה, לא אוכלים אחר כך, אחרי המצה האחרונה. אבל התשובה של רב היא תשובה אחרת, והיא אותה תשובה שאומרים בירושלמי לבן הטיפש. אז קודם כל, אולי רב מביא לנו כאן איזושהי מסורת מארץ ישראל לגבי הפרשנות של אין מסתירים אחר הפסח לפי קומן, שאנחנו רואים שהיא מופיעה גם בירושלמי. אבל אנחנו מבינים היטב למה אומרים, את זה אומרים לטיפש. לטיפש לא מתכוונים ללמד את כל ההלכות. איזה הלכות ללמדים אותו? הלכות מסוכנות. זאת אומרת, אתה רוצה לאכול, תאכל, זה לא הבעיה. אל תקלקל לנו אבל את קורבן הפסח. אסור להוציא את הפסח מחבורה אחת, לאכול אותו בשתי חבורות. אז הזרות, או מה שמלמדים אותו, זה לא מתוך איזושהי יומרה, כך לפחות בירושלמי, להוציא ממנו משהו, אלא כדי להשאיר את העסק שלהם ככל האפשר, ושלא יפגום במבנה של החבורה היושבת בליל הסדר. רשם מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, אני חוזר לנוסח ההגדה, כן, כמובן במשילתא זה אותו נוסח כמו שנמצא לפנינו. מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, ואף אתה עקה את שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא, אילו היה שם, לא היה נגאל. בואו נראה את זה במחילתא. רשם אומר מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, וכפר בעיקר, אף אתה עקה את שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לך. אילו היית שם, לא היית נגאל. לכאורה הדבר של מה בכך? זאת אומרת, גוף שלישי שנמצא אצלנו בנוסח בהגדה, מול גוף שני שמופיע במחילתא, וייתכן שבאמת אין פה הבדל של ממש שהוא חשוב. אבל, וזה אולי כבר דרשנות בתוך ההגדה, אבל אנחנו גם את זה עושים בליל הסדר, יש שרצו לראות בזה משהו מאוד מאוד מהותי, שקשור קצת לדיונים שקיימנו מקודם. מה זאת אומרת? אפילו בנוסח ההגדה, שאנחנו אומרים לו, ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי מצרים לי, ולא לא, אילו היה שם לא נגאל. הרשע יושב פה ממולי, אני לא אומר, לא מצביע על אף אחד מכם, הרשע יושב פה ממולי, ואני מדבר, אילו היה שם לא היה נגאל. אל מי אני מדבר? לפי המחילתא, אני מדבר אליו, אילו היית שם לא היית נגאל. מדברים אל כולם. כועסים, מכים את שיניו ומדברים אליו. בנוסח בהגדה שלפנינו, לא מדברים אליו. אז אל מי מדברים? וכל הציבור, וכל היושבים, ולא אליו. הרב שטרנבורג, יש לו הצעה מאוד מאוד יפה בספר שלו, הגיוני הלכה, והוא מציע, פשוט מתוך הבנת הברייתא, כי הרי התשובה הזאת של בעבור זה עשה השם לי, היא הדבר היחידי, לא הדבר היחידי, אבל הדבר שנשמר מתוך הפסוקים בתורה על הבן שאינו יודע לשאול, ושימו לב, בדיוק אותם פסוקים, אותה תשובה אומרים לבן שאינו יודע לשאול, גם בנוסח שלפנינו, בהגדה. ושאינו יודע לשאול הפתח, כמו שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אותה תשובה, לכאורה לרשע ולשאינו יודע לשאול. אבל לפי ההצעה שאנחנו מציעים עכשיו, זה לא לשניו, אלא זה לאחד. אומר הרב שטרנבוך, לא בטוח שזה בשם עצמו, אני לא זוכר בשם מי הוא אומר את זה, אומר דבר מעניין. הרי הרשע שלנו הוא רשע מטריס. הוא אומר, לאנשים מטריסים שאומרים, אנחנו אפילו לא עונים, מכיוון שמי שרוצה להטריס, מי שרוצה לקנטר, גם לא רוצה תשובה. הוא רוצה להגיד, וזהו. ואנחנו במובן הזה משתפים פעולה חינוכית עם התפיסה הזאת, אנחנו לא מדברים אליו. אבל יש לנו אחריות שאנחנו עומדים מול רשע כזה כלפי אחרים. עומד מורה בכיתה, ויש לו ילד שאפשר להגדיר אותו כילד רשע שעושה את המוות. עכשיו, הוא לא יכול להתמודד איתו. אין דרך להתמודד איתו. אבל זה לא אומר שהוא צריך להפסיק להתמודד, כי יש לו התמודדות עם האחרים מול הרשע הזה. כי כשהרשע הזה מטריס ומקנטר את המורה, המורה חייב תשובות לאחרים. ואולי יותר מלכולם, הוא חייב תשובה לשאינו יודע לשאול, כי מי שאינו יודע לשאול, הוא אחד כזה ששואב את ידיעותיו מכאלה שיודעים לשאול ויודעים אפילו לשאול טוב. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה, אני חושב, חינוכית מאוד מאוד יפה, שאומרת שצריך לדבר אל זה שאינו יודע לשאול ולהגיד לו, תשמע, אתה חושב שהוא שואל שאלות טובות והוא נורא מצחיק את החבר'ה והוא נורא נורא בעניינים, אבל תדע לך שאם הוא היה במצרים, הוא לא היה נגאל, ואתה, שאינו יודע לשאול, תסיק את המסקנות בעצמך. ייתכן שאולי אפילו כשאנחנו מסתכלים על פשוטו של מקרא, ניתן אפילו לזהות את הנימה הזאת. אני אומר נימה, כי זה בסופו של דבר דרשנות שנבנתה על פסוקים, תחזרו למקום מספר אחד, והיה כי אומרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. שימו לב, זה הילד היחידי מתוך הארבעה בתורה שאין אליו פנייה אישית. לא כתוב, כי בבן מספר 2 כתוב ואמרת אליו. אצל הבאים בתור והגדת לבנך, אצל בדברים, את בן החכם ואמרת לבנך, ובספר שמות ידבט, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. עכשיו שוב, אני לא מתכוון למה שהתורה דיברה פה על בן רשע, אבל אני טוען שחזד שעשו את העבודה, את עבודת המדרש, ויצרו את המדרש הזה, בהחלט כדרכם שמו לב לפרטים קטנים, וייתכן שזה יהיו פה נימה שאין מה לדבר עם רשעים. וכן איזושהי אמירה, כן איזושהי קביעה, שאין אנשים שהם כופרים בעיקר, כאיזשהם אנשים שבהחלט באים להרער על המוסכמות, על התובנות שמתרחשים, שמתפתחים במהלך ליל הסדר. אולי רק במאמר מוסגר, זה שנראה את הירושלמי, כי גם בירושלמי הבן הרשע זוכה להתייחסות מיוחדת, מקור מספר 9, בן רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? מה התורך הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל הפתה, אמור לו, בעבור זה עשה השם לי. לאותו האיש לא עשה. אילו היה אותו האיש במצרים, לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. לא כל כך, ההיסטוריונים לא כל כך חושבים לזהות את האיש הזה עם אותו האיש ההוא, למרות שלא כל כך ברור לי למה, אולי באמת צריך לעשות, כנראה שזה מבוסס על איזושהי מחקר לשוני, של שימוש בשפה הזאת, ובכל אופן, זה נשמע כך, מעניין לפחות, שאולי אפילו בירושלמי רואים, לא סתם איש רשע, אלא אולי אפילו איש מסוים, שמדבר אולי, דיברתי על זה מי שזה אומר לי, זה לא סתם אותו, זה אותו איש שמדבר על גאולה, גאולת העולם, וכו' וכו' וכו', אילו היה שם, הוא בעצמו לא היה מגעל, מכיוון שהוא כופר בעיקר. מה זה?
הדיבור של התורה זה אחד מכל המחלוקת בין יהדות לבין ראשוני
המצוות. אין ספק. אין ספק. אז באמת אני שואל אותך, רב מאיר, למה, נכון, אתה מסכים איתי שלא מנסים לזהות אותו עם אותו איש? אתה מכיר את מה שאני אומר?
אני לא מכיר, אבל זה נשמע מפתה.
זה נשמע מפתה.
כל
מדרש למדרש. כן, טוב. אוקיי. טוב, ברשותכם, אני ככה רוצה קצת לאסוף את הדברים שאמרנו, ובאמת להגיע אולי לשלב האחרון של השיעור. אני שוב רוצה לדבר בחשיבותו של המדרש הזה, כפי שהוא לפנינו. טוב, בעצם אמרנו שהירושלמי והמחילתא ממש הפוכים. זה אולי לא הדגשתי מספיק, רק נוסיף את הנקודה הזאת. הירושלמי והמחילתא ממש הפוכים בשאלות של החכם והטיפש לראינו, וממילא גם בתשובות של החכם והטיפש בשני הצדדים. וזו שאלה באמת מעניינת מה קרה פה. זאת אומרת, איך הדברים הללו התגלגלו, וככל הנראה הירושלמי שינה פה. כנראה שהירושלמי שינה את הנוסח שמופיע במחילתא. אני לפחות אין לי תשובה יותר טובה לזה. אם הרבי יהיה לו מה להוסיף, אני אשמח לשמוע. אני רוצה ברשותכם אבל לעבור מכאן לאחרית הדבר, ובאמת לסכם את מה שאמרנו. המדרש הזה הוא מדרש שהוא חשוב, שהוא באמת עוסק בהקשר חשוב, כפי שהדבר עולה בתורה, בהתייחסות לבנים, באופן שמכוון למצב, לסיטואציה, וודאי כפי שהדברים מנוסחים במשנה בהלכות ליל הסדר, שיש להתאים את האגדה, את הסיפור, לאדם שנמצא מולך. ולכן העיסוק הזה בארבעת הבנים הוא לא רק צבעוני ופסיכולוגי ונחמד, אלא הוא הלכתי והוא בעל משמעות. ולמרות זאת, לאור התהיות שהעליתי הן ביחס לרשע מבחינת התפתחות המדרש הזה, ו העובדה שהוא איננו מופיע במשנה ובברייתא בגמרא, וגם איננו מופיע ברמב״ם. שימו לב, בואו נסתכל מקור מספר 6, רמב״ם הלכות חמץ ומצה פרק ז', מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, ואף על פי שאין לו בן. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר בקצת יצאים וכל המעריך בדברים שירו ושהיו הרי זה משובח. מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו שנאמר והגעת לבנך. לפי דעתו של בן אביו ולמדו, כיצד אם היה קטן או טיפש, שימו לב, שמר את הנוסח שמופיע גם בירושלמי וגם במחילתא בכתבי היד, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים, או בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים, ובלילה הזה פדה אותם הקדוש ברוך הוא יוציאנו לחירות. אם היה הבן גדול וחכם, מודיעו מה שהראה לנו במצרים, מניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו, הכל לפי דעתו של בן. ומה עם הרשע? אין בהלכות חמץ ומצה, לפחות לא בפרק הזה. בנוסח ההגדה של הרמב״ם, מופיע ארבעה בנים, כנגד ארבעה בנים דברי התורה. אבל בסדר, אמרנו שזה מדרש יפה ונחמד, השאלה אם יש פה איזושהי הנחיה, איזושהי חובה, בהלכות חמץ ומצה, הרמב״ם לא מפנה אותנו חובת התייחסות לרשע, ושוב, אני לא אומר פה את הפרשנות המדרשית שאמרתי מקודם, שזה נובע מתוך הצורך להתעלם ממנו, כי אז הרמב״ם אולי היה אומר את זה. אלא באמת מן העובדה שבאמת המשנה מנסחת לנו חובה להתייחס להיבטים האינטלקטואליים, ולא להקשרים, ולא להקשרים המוסריים. דרך אגב...
אני לא בטוח ברמב״ם שזה בגלל, כי אצל הרמב״ם חוכמה ומוסר הולכים ביחד. כלומר,
אנשים לא מוסריים ואנשים טיפשים,
כי החוכמה מחייבת את המוסר.
השאלה אם לא היה מצופה...
אני לא בטוח
את ההפרדה, אבל פשוטה. אוקיי, ולמרות העובדה שהוא משתמש פה במונחים, שהם מונחים שלקוחים מתוך מקורות התנאים, ולא היה מצופה שישתמש פה במילה רשע, בכל אופן, באיזשהו הקשר?
תראה, עקרון העל, שלפי דעתו של בן אביו ולמדו, מספיק שני בנים כדי...
זה בדיוק מה שאנחנו טוענים.
כדי להגיב את העקרון הזה.
כן, אבל...
הגיוון היתר הוא ודאי מוסיף לעומק ההבנה של תארים בין ילדים וכולי, אבל מבחינת העקרון היסודי...
אוקיי, אבל שוב, א', זו טענה מעניינת שבאמת עולה מתוך המשנה. השאלה באמת, מה מקומה של הברייתא בתוך ההקשר הזה? דרך אגב, זה מעניין כי באגדות ארץ ישראליות, והרבה מאוד אגדות ארץ ישראליות לא מופיע הברייתא של ארבעה בנים בכלל. זאת אומרת, יכול להיות שזה גם מעיד על איזושהי כוונה שלא לראות בזה, אולי בהמשך גם מה שאמרנו רגע, כהנחיה שהיא ממש מחייבת. זאת אומרת, היא לא מופיעה. וגם הבבלי איננה מופיעה. זאת אומרת, גם הבבלי בסופו של דבר לא אומר לנו את הצורך להתייחס. אז יכול להיות שאתה צודק, אבל גם אפשר לומר בפשטות, שבאמת הרמב״ם רואה פה שגם בבבלי, לא מנוסחת פה חובה, התייחסות מיוחדת לרשע. אבל כאן אני רוצה ברשותכם לסגור את השיעור באיזשהו משהו שנראה לי אולי חידוש קטן, שבכל אופן אני אגיד לכם בסופו של דבר, ונשמח לשמוע את תגובותיכם לעניין. מדוע התשובות, או לאן נעלמו התשובות? האם נעלמו התשובות? אני חושב שהתשובות לא נעלמו. ודאי לא התשובה הטובה מכולן, שזו התשובה לחכם. בספר דברים פרק ו'. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ורציינו השם מצרים ביד חזקה, ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים לפרעה וכל ביתו לעינינו, ואותנו מוציא משם וכו' וכו' וכו'. לא רק שהתשובה הזאת לא נעלמה, אלא היא הפכה להיות אחד מעיקרי יסודות סיפור יציאת מצרים וליל הסדר. אנחנו מכירים את המחלוקת המפורסמת בין רב ושמואל, מופיעה במקום מספר 10, לקראת סוף הגמרא, בקופת זין עמודה לפתפי שזה נמצא לפניכם, שורה רביעית מלמטה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. שמואל אמר, עבדים היינו. ואחר כך הגמרא מספרת איזשהו סיפור על רב נחמן, שמדבר עם הערב שלו, ואז הוא אומר לו, טוב, מה נקרא? עבדה דמפיק למראה לחירות ואים לקספה ודאבה, מהי באי למי מרלה? אדון שמשחרר את עבדו, מה הוא צריך להגיד לו? אז הוא אומר לו, צריך להודות ולשבח אותו. אמר לו, תרתם לי לומר מה נשתנה. לא צריך לשאול. פתח ואמר, עבדים היינו. זאת אומרת, עבדים היינו, זה לא סתם תשובה שנאמרת לחכם. זה התשובה של אל הסדר, זה סיפור אל הסדר. זאת אומרת, זה לא שהמדרש או האגדה או המחילתא התכוונו להשמיט את התשובה שמופיעה בתורה, אלא אם ראו בתשובה הזאת את היסוד המרכזי, ועוד אני אוסיף על זה עוד מילה אחת, עוד מעט. הם ראו בדבר הזה יסוד מרכזי בסיפור יציאת מצרים, וכל מה שמפנל, מה שמופיע לפני כן בברייתא ובאגדה, זה רק ספתח. זה רק דיון ראשוני, זה רק בהגדרת השאלות, אבל ודאי שהתשובה המרכזית שעונים לחכם, ולכולם, לכל הילדים בסופו של דבר, התשובה היא, ודאי עבדים היינו. עכשיו, על מה אני קצת מבסס את דבריי? גם על הזיקה המעניינת, תחזרו פעם אחרונה הופך אתכם, לזיקה הלשונית המעניינת שיש בין דברים וב, מקום מספר 4, ובין הפרשה של אל הסדר, כמובן פרשת ארמי עובד אבי, במקום מספר 5 בפרשת הביקורים. מכיוון שאני לא רוצה להאריך, למרות שאני לא רואה שהרבי יוסי פה, אני צריך כבר לגמור, פרשת ארמי עובד אבי, פרשת ביקורים, היא פרשה שהאדם המביא את הביקורים מגיע לבית המקדש ומספר את סיפור יציאת מצרים סביב הפרי שלו, הוא מספר את הסיפור של העם. זה דבר מדהים. איך אינדיבידואל, אדם בודד, משלב את הסיפור הפרטי שלו בתוך סיפור של עם שלם לדורותיו. וחוזר ומספר סיפור יציאת מצרים, לא לחינם כנראה נבחרה הפרשה הזאת בידי המשנה, כי הרי במשנה כבר כתוב ודורש ארמי עובד אבי, כיסוד לסיפור יציאת מצרים. כי באמת יש פה אמירה של מישהו שמספר את יציאת מצרים בתוך פרספקטיבה של מי שמגיע לארץ ישראל. ואם לא אמרתי, אז כל ארבעה בנים זה הפתיחה. והיה כי תבואו לארץ, והיה כי ביחר, והיה כי תבואו וכו' וכו'. זאת אומרת, תגיעו לארץ, ואז התחילו לשאול את השאלות, ואז ידעו הדברים. קחו את הדגם של מספר הביקורים, זה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות. עכשיו, אני מסיים. פרשת הביקורים, תסתכלו בפסוקים חטא. ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה וזרוע נטויה ומורה גדול ואותות ומופסים, ובינינו למקום הזה ויתנו את הארץ בהגבלה לעבדים. היינו במקום מספר 4, ואותנו ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה, מקביל לפסוק חטא, ואותנו הוציא משם למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ. זאת אומרת, התשובה שנאמרת לחכם בתורה היא התשובה ששמואל אומר שהיא תחילתה של סיפור יציאת מצרים, והיא מקבילה ברעיון ובמשמעות לפרשה המרכזית שעומדת במרכזיותו של ליל הסדר. נמצאנו למדים שלא שהתשובה הזאת לא שהיא לא נעלמה, אלא היא מהווה את המרכיב הבסיסי היסודי של סיפור יציאת מצרים, והכל נסוב סביבה. ובסופו של דבר הילד שעומד מולנו, שמולו אנחנו רוצים לעבוד ולהביא את כל האחרים אליו, זה בסופו של דבר חכם, כפי שזה מופיע בספר דברים. אנחנו רוצים שיהיו לנו ילדים חכמים, ואנחנו רוצים ללמד אותם את הלכות הפסח, ורוצים לענות להם את התשובה של עבדים היינו לפרעה במצרים. ואם לא הצלחנו שיהיו לנו ילדים חכמים, אז אנחנו נשתדל להביא אותם למדרגה הזאת על ידי שנפתח להם, אבל בסופו של דבר גם להם נגיד את התשובה שאנחנו אומרים לחכם, שלא נחשוב שיש תשובה אחרת. לא. זו התשובה שבסופו של דבר מספרים לכולם, שהיא עבדים היו מפרעה במצרים, והמדרש של ארמי עובד אבי. ערב טוב.